מודים לשמחה. אנחנו זכינו השנה לקדושות מיוחדות שנפגשות. השנה, קודם כל, אנחנו זוכים לקדושת סוכות, קדושת הושענא רבה, וכל זה בתוך קדושת השביעית, שכבר שבועיים חופפת אותנו, עופפת אותנו, עוטפת אותנו, מקיפה אותנו, ומתוכה ובתוכה אנחנו זוכים להיפגש עם כל הקדושות המיוחדות של הזמנים. גם אפשר להרגיש בשנה הזאת שהיא מיוחדת. אומרים בעלי החשבונות ששנה מאוד נדירה, השנה הזאת, מבחינת הצירופים כל מיני חשבונות של פרשיות השבוע, של החודשים. שמעתי שזה שנה, יש רק שש כאלה במהלך כל האלף שנים האחרונות, והיא האחרונה שבהם. זכינו השנה שהיה יום כיפור ביחד עם שבת, וגם ראש השנה. ישר מתוך קדושת ראש השנה נכנסנו לקדושת שבת שובה. הייתי רוצה שנעשה קצת לחשוב על המשמעות הזאת של החיבור בין קדושת סוכות לבין קדושת השנה השביעית. ומתוך ההתבוננות במשמעות של קדושת סוכות, להבין את קדושת השנה השביעית ומן את המפגש ביניהם. נקודת המוצא אולי פסוק תמוה בנחמיה, בספר עזרא, כמו שחזל קוראים לו, נחמיה, כמו שאנחנו קוראים לו היום. הוא לא מופיע פה בדפים, רק יקריא אותו רגע. ויעשו כל הקהל השבים מן השבי סוכות, וישבו בסוכות, כי לא עשו כן מימי יהושע בן נון עד היום הזה, ותהי שמחה גדולה מאוד. אחרי זה, מי שמכיר, הם כרתו את האמנה וכו'. זאת אומרת, הפסוק פה אומר שעם ישראל בתחילת ימי בית שני, תחת הנהגתו של עזרא הסופר, מוצא כתוב בתורה על חג הסוכות ועושה סוכות, ולא היה כן מימי יהושע בן נון. אז אם תראו פה בדפים, במקור השביעי, יש גמרא מסכת ערכין, שהיא מאוד, יש לה מן התוצאות לכל סוגיית שנת השמיטה. אומרת הגמרא ככה, מי תמה דמנדה אמר קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא? דכתיב, ויעשו בני הגולה השבים מן השבי סוכות, וישבו בסוכות, כי לא עשו מימי יהושע בן נון כן בני ישראל. ותהי שמחה גדולה מאוד. הייתה שמחה גדולה. שואלת הגמרא, אפשר בא דוד ולא עשו סוכות עד שבא עזרא? יכול להיות שרק בתחילת בית שני עשו סוכות מימי יהושע בן נון? רק בתקופת יהושע בן נון עשו סוכות, והפעם הבאה שעשו סוכות ככה, זה היה בתקופת עזרא, בכל תקופת, כל האמצע, כל תקופת דוד המלך לא עשו סוכות, יכול להיות דבר כזה? אלא, מקיש ביתם בימי עזרא לביתם בימי יהושע. מה ביתם בימי יהושע? מנו שמיטים ויובלות. וקידשו הרי חומה, אף ביתם בימי עזרא, מנו שמיטים ויובלות וקידשו הרי חומה. זאת אומרת, מה לא נעשה מימי יהושע בן נון? תראו את רש"י, פה מתחת, דהה כי לא עשו, מה שהפסוק אומר פה שלא עשו מימי יהושע בן נון, לא עשו קודמי אדר, זה לא הולך על הסוכות. אלא אחי כאמר, לא עשו מה שעשו עכשיו ממות יהושע. מה הם יהיו, מה זה שעשו עכשיו ולא נעשה מות יהושע? קדושת הארץ. זאת אומרת, מכאן הראיה לאותו מנדה אמר, שקידשו את ארץ ישראל בפעם השנייה, אותה קדושה שנייה, שמכוחה, כל הדיונים בהלכה, על זמננו, על השמיטה בזמננו וכו', קידשו את ארץ ישראל לעניין שמיטה, לעניין יובל, מעשרות, וכו'. אלא מה? שעדיין, לכאורה, זה תמוע, כי אין מקרה יוצא מדי פשוטו. הפסוק פה אומר, ויעשו בני הגולה סוכות, כי לא עשו ימי יהושע בן נון כן. אם הפסוק היה רוצה להגיד שהם קידשו את ארץ ישראל, אז צריך להגיד, ויעשו, ויקדשו את ארץ ישראל. למה כתוב פה, ויעשו סוכות ולא עשו כן מימי יהושע בן נון? אלא אנחנו מוכרחים, לפי הגמרא הזאת, להבין שיש קשר בין קדושת ארץ ישראל בין קדושת השמיטה והיובל, שקידש עזרא והכין אותה לארץ ישראל, ואנחנו זוכים גם כן בדורנו, עכשיו, השנה הזאת, להיפגש עם קדושת השמיטה הזאת, יש קשר בין הקדושה השנייה שקידש עזרא את ארץ ישראל, לבין אחרי הקדושה הראשונה שעשה אותה יהושע בן נון, והיא בטלה עם החורבן, כמו שאנחנו יודעים להלכה, קדושה ראשונה שקידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא, כמו שאומרת הגמרא, ואז עזרא מקדש קדושה שנייה, יש כנראה קשר בין קדושת ארץ ישראל לבין סוכות. כי אחרת, למה דווקא אנחנו לומדים את כל דין הקדושה השנייה מהפסוק הזה, שבני ישראל עשו סוכות? לכאורה, אחרת לא מובן מה הקשר בין החלקים של הפסוק. אז זה דורש מאיתנו לנסות להבין את הדברים. אז בשביל זה הייתי רוצה לחזור באמת אחורה על דברים יותר יסודיים, ומתוכם לנסות לברר את הסוגיה הזאת. מה עניינו של חג הסוכות, מה לעניינו כקשור לקדושת השמיטה? מה אנחנו זוכים השנה במפגש הזה של העוצמה האדירה הזאת של קדושה של סוכות ביחד עם קדושה של שמיטה ביחד? וכידוע, פסח הוא זמן חירותינו, שבועות הוא זמן מתן תורתנו, ומה זה סוכות? סוכות זה זמן שמחתנו. וזה דבר שכמובן נכתב עליו הרבה, נידון הרבה. מה זה עניינו של סוכות זמן שמחתנו? אז נכון, מופיע בתורה, כידוע, עניין השמחה במיוחד בסוכות. אבל לכאורה, חג סוכות, למען ידעו דורותיכם, כי מה? בסוכות הושבתי בני ישראל בציות מארץ מצרים. זאת אומרת, חג סוכות הוא בגלל שהקדוש ברוך הוא הושיב את עם ישראל בסוכות, ותכף נגיע לדיון מה המשמעות של זה. אז איך זה קשור לזמן שמחתנו? זאת אומרת, בפסח הוא זמן חירותנו, כי מה קיבלנו בפסח? את החירות שלנו. שבועות הוא זמן מתן תורתנו, כי מה קיבלנו בשבועות? את התורה. אז סוכות הוא זמן שמחתנו, לפי זה, כי בסוכות כנראה קיבלנו מה? את השמחה, נכון? בזמן שמחתנו. איך זה קשור לזה שבסוכות הושבתי את בני ישראל? אז בשביל זה הייתי רוצה להגיע לשתי דברים. א', יש את הגמרא פה במקור הראשון, גמרא מפורסם במסכת סוכה, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. מה זה הסוכות? דעה הראשונה, רב לזר אומר, ענני כבוד היו דרב לזר. רבי עקיבא אומר, סוכות ממש עשו להם. סוכות ממש, או ענני כבוד. אתה מחלוק את הידועה, מה זה בסוכות? האם זה היה סוכות ממש, שהקדוש ברוך הוא הושיב את עם ישראל, או שהקדוש ברוך הוא הושיב את עם ישראל בענני הכבוד? אבל שאלה נוספת, שגם כידוע מובאת בטור, היא שאם באמת חג סוכות הוא כנגד ענני הכבוד, או בסוכות שהקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל כשהם יצאו למדבר, מתי היה צריך חג סוכות להיות, כמובן? חג סוכות היה צריך להיות בניסן. שרי מתי עם ישראל יצא למדבר? זכרתי לחסד נורייך, לכתך אחריי במדבר. עם ישראל יוצא למדבר, בלי כלום. והקדוש ברוך הוא מתחיל לדאוג לכל מחסרו. דבר ראשון, ענני כבוד, או סוכות ממש. הרי כבר בקריאת ים סוף יש עמוד האש והענן שהולך לפניהם ומאחוריהם וכו'. מיד שעם ישראל יוצא למדבר. אז מתי היה צריך להיות חג סוכות לפי זה? היה צריך להיות בניסן. אז עונה הטור, מה שחזם מלמדים אותנו, למה אנחנו עושים את חג סוכות בתשרי ולא בניסן? מה התשובה? שאם היינו יוצאים מהבית אל הסוכה מתי בניסן, בכלל לא היה מתברר שאנחנו עושים פה מה? מצווה לשם שמיים. למה? כולי אלמה, ברגע שמגיע פסח, יוצאים החוצה מהבית. בתוך הבית חם, מתחיל השמש, מתחיל האביב, בחוץ נעים, בתוך הבית משמעות מצח היום חם, אז ככה, כשלא היו מזגנים, מה היו עושים? היו עולים על הגג, בונים סוכה, וככה שמענו תמיד סיפורים שבירושלים, במשך כל הקיץ, היו בלילה, לא יכולים לישון בכלל בתוך הבית, היו ישנים על הגג, באוויר הפתוח. אז שינה בסוכה, היא לא הייתה מצווה. שינה בסוכות, בתקופת ניסן, ועלה, היא לא מצווה, אלא מה? מעשה העולם. לכן, מתי עם ישראל יוצא לישון בסוכה? מתי עם ישראל יקיים מצוות שינה בסוכה? כשכל העולם נכנס הביתה, כשמגיע תשרי, כשמתחיל להיות קר, כשמתחיל לטפטף, ובדידי אב ועובדה שקר, אתם שומעים על הקול שלי, שאני השנה התקררתי עד העצם מהקור הזה, בזמן הזה זה לא הזמן לישון בחוץ, עכשיו זה הזמן להיכנס הביתה ולישון בתוך הבית, דווקא בזמן הזה, שזה אסיף, שזה להיכנס הביתה, תקופת האסיף, דווקא בזמן הזה אומר הטור, עם ישראל יוצא החוצה, יושן בסוכה, בשביל ללמד שכל מה שאנחנו עושים, זה לא מצד הנוחות שלנו, לא מצד מעשי העולם, אלא רק מצד המצווה שבדבר. זה הסיבה שאנחנו ישנים בסוכה. אלא שבאמת, התשובה הזאת היא, אנחנו מרגישים שהיא דורשת עוד העמקה. ויש מבט נוסף, מאוד מאוד חריף ומאוד מעמיק, שהגאון מווילנה מביא פירוש יסודי מאוד, אני חושב אולי גם מוכר, של הגאון מווילנה, שמנו הייתי רוצה לקחת את היסוד. פה במקור השני הגאון מווילנה אומר ככה: השלישי הוא נגד סוכות, זה בשיר השירים, פירוש של הגאון שיר השירים, שהוא זכר להיקף ענני הכבוד שהיה תלוי בין המשכן. בזה יתורץ מה שיקשור בטור, למה אנחנו עושים סוכות בתשרי? כיוון שהוא נגד היקף ענני הכבוד, היה ראוי לעשות את סוכות בניסן, ישר שעם ישראל יוצא למדבר. כי בניסן היה תחילת היקף העננים. אבל אומר הגר"א ככה, נראה, לפי שכשעשו את העגל, נסתלקו העננים. ואז לא חזרו עד שהתחילו לעשות המשכן. ברגע שעם ישראל יצא למדבר, הוא זכה לעני הכבוד. הוא הולך, מונה, 49 יום עד שהוא זוכה לקבל תורה. משה רבינו עולה לשמיים בזין, בסיוון, וכידוע, ביוד זין, בתמוז, עם ישראל חוטא בחטא העגל. מרגע שעם ישראל חוטא בחטא העגל, מסתלקת ממנו השכינה. ירדו מלאכי השרת ולקחו את הכתרים, כל יהודי זכה לשני כתרים, אחד נעשה והשני נשמע. התנצלו את עדיה מעליהם, יורדים על אחי השרת, לוקחים את הכתרים שעם ישראל זכה ונעשה ונשמע במד הר סיני. השכינה מסתלקת, ועם כל הסתלקות השכינה, הגילוי של השכינה במדבר, אנחנו רואים את זה לאורך כל המדבר, מה זה גילוי שכינה במדבר? תמיד שהקדוש ברוך הוא מתגלה במשכן, איך, מה קורה? הענן יורד ומלא את המשכן. ענני הכבוד זה גילוי השכינה. אז ברגע שעם ישראל חוטא בעגל ומסתלק את השכינה, מה קורה? נסתלקו ענני הכבוד. עכשיו עם ישראל נמצא במדבר בלי שכינה. בלי ענני כבוד. בלי גילוי של הקדוש ברוך הוא. לבד במדבר. זה התוצאה של חטא העגל. משה רבינו עולה עכשיו לשמיים פעם שנייה בשביל מה לעשות? להשיג מהקדוש ברוך הוא את ביטול הגזרה הנורא של מחיית עם ישראל, של סילוק שכינה, של אין פניך הולכים עמנו וכו' וכו'. משה רבינו עולה ומתנפל לפני השם. אומר הגאון מווילנה, הוא יורד ועולה שוב. ומתי הוא יורד בפעם האחרונה ומביא לעם ישראל את בשורת הסליחה, המחילה והכפרה? מתי הוא יורד? יום כיפור. אומר הגאון מווילנה ככה, משה ירד ביום הכיפורים. מוחרת יום הכיפורים ויקל משה, פרשת ויקל, וציווה על מלאכת המשכן, אז זה היה ביוד א' בתשרי. ויקחו לי תרומה, מתחילים לאסוף מעם ישראל תרומה, לעשות את המשכן. שלושה ימים מעם ישראל אוסף תרומה עד שצריך לעצור אותה, מרבים העם להביא, לא להביא יותר, להעביר כל במחנה, לא להביא יותר תרומה. שלושה ימים אוספים את התרומה. ביוד א' בתשרי, נטלו כל חכם לב, אלה שנצטוו להקים את המשכן, בצלל ואוליאב, וכל חכם לב שהיו איתם, ממשה את הזהב בבניין ובמשקל, כמו שזה מופיע בתורה, בתתוו התחילו לעשות את המשכן. שלושה ימים עד י' ד'. בי' ד' הם קיבלו את הזהב משה, בתתוו הם התחילו לעבוד. ברגע שהם התחילו לבנות את המשכן, אומר הגר"א, חזרו על עיני הכבוד. לכך אנחנו עושים את סוכות בתתוו ותשרי. ולפי הגאון מווילנה יוצא שאנחנו עושים את סוכות בתתוו ותשרי לא כביכול בהבנה הראשונה שלנו, כמו שהבנו את הטור, כי באמת אנחנו צריכים לעשות בניסן, אבל כדי להראות שאנחנו לא עושים את זה בשביל הנוחות שלנו לשם שמיים, אז אנחנו יוצאים דווקא בתשרי שמתקרב החוצה, אלא כי באמת ענני הכבוד חזרו לעם ישראל מתי? בתדווה ותשרי. אז לכן אנחנו עושים את סוכות ביום שבו התחילו לבנות את המשכן. לא היה. בגלל שחטאו בחטא העגל. לא. אז על זה אין לנו חג. לפי זה יפה מאוד. יוצא שאנחנו, אך כל חג סוכות, הוא לא על ענני הכבוד של הפעם הראשונה, אלא על ענני הכבוד של הפעם השנייה. נכון? השאלה הזאת מאוד נכונה. היא בדיוק מובילה לאן שאני רציתי להגיע. יוצא שחג סוכות הוא לא כנגד ענני הכבוד שקיבלנו כשיצאנו למצרים, זה ענני כבוד של ניסן. אלא חג סוכות הוא כנגד ענני הכבוד שאנחנו קיבלנו מתי? שנסלח לנו ביום כיפור, וזכינו לקבל מהקדוש ברוך הוא את המצווה של מה? של הקמת המשכן. אם חושבים על זה, במשכן יש מציאות בעצם של סוכות ממש וענני כבוד ביחד, של שתי הדעות. כי מה זה המשכן? הרי המשכן הוא סוכה. ועשו לי מקדש ושכנתי. השכינה אמרנו זה ענני הכבוד. מצד שני, המשכן הוא היה סוכה, הרי הוא היה דירת הרי. המשכן הוא לא היה דירת הקבע. איפה זה דירת הקבע? בית המקדש. שנבוא אל המקום אשר יבחר השם. המשכן הוא סוכה. הוא דירת הרי של ענני כבוד. הוא ממש סוכות ממש, ביחד עם ענני הכבוד שמתחברים למציאות אחת. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. שתי הדעות שבגמרה. כן. או, בתהליך התשובה. יפה. זאת אומרת, מה יוצא פה בעצם? שחג סוכות הוא זמן שמחתנו. מחילה, אני חייב כוס מים. עכשיו אולי אפשר להבין למה סוכות הוא זמן שמחתנו. תהליך התשובה נגבר במחילה, סליחה וכפרה ביום כיפור. אבל מתי באמת מופיע תהליך התשובה בשיאו בשלמותו? רק מתי? שחזרו ענני הכבוד. שחזרו ענני הכבוד בבניין המשכן. זאת אומרת, יש הכוח. זאת אומרת שהמשכן הוא לא רק ראיה, כמו שאנחנו לפעמים רגילים לחשוב, שהקדוש ברוך הוא סלח, הנה חזרה השכינה, אלא המשכן הוא לא התשובה, הוא השמחה של התשובה. מה אני בעצם רוצה לומר? יש פה מקור שלוש, הגמרא אומרת, הרי אמרנו, שבועות זה זמן מתן תורתנו, פסח זמן, זה זמן חירותנו, שבועות, סליחה, סוכות זה זמן שמחתנו. שהרי באמת בסוכות, כל ערב הייתה מצווה שנקראת שמחת בית השואבה. כל הלילה שמחים. אומרת הגמרא בסוכה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. אומרת הגמרא בסוכה, על המשנה שאומרת שחסדים מהשם מעשה היו מרקדים ושרים. תנו רבנן, מה הם היו שרים? יש מהם אומרים, אשרי ילדותנו שלא בישה את זקנותנו, שלא עשינו עבירות. אלו חסידים אנשי מעשה. יש מהם אומרים, אשרי זקנותנו שכיפרה את ילדותנו. אלה בעלי תשובה. אלו ואלו אומרים, אשרי מי שלא חטא, ומי שחטא ישוב וימחול לו. זאת אומרת, מה יוצא? כשהיו שמחים בשמחת השואבה, על מה היו שרים? היו שרים על השמחה שזוכה לה מי שמת עושה תשובה. התשובה לא נגמרת עד שאדם לא זוכה למה? לשמחה של תשובה. או נגיד את זה גם בצד הפוך, אי אפשר באמת לזכור את השמחה בלי להיות בעל תשובה. בלי להיות בתשובה אי אפשר לזכור לשמחה אמיתית, כי השמחה היא התוצאה של הטהרה. אני רוצה לחבר פה שני פסוקים. הרי יום כיפור הוא יום כיפורנו, נכון? הוא יום הכיפורים שלנו. כי ביום הזה יחפר עליכם, לתאר אתכם מכל חטאותיכם, נכון? לחפר. לפני השם תתארו. ביום כיפור אנחנו נמצאים לפני השם בשביל מה? להיטהר. מה כתוב בסוכות 4 ימים אחרי זה? הוסמכתם לפני השם אלוקיכם. ביום כיפור אנחנו באים לפני השם בשביל להיטהר, אבל לא גמרנו. אנחנו צריכים לבוא בסוכות לפני השם בשביל מה? בשביל לסמוך. חסידים, אנשי מעשה ובעלי תשובה. מה זאת אומרת? ההשלמה, ההופעה השלמה של יום הכיפורים, הוא כשאנחנו זוכים לקבל את ענני הכבוד השניים, ואז אנחנו זוכים לשמחה של המתאר. אם ביום כיפור אמרנו, אשריכם ישראל, לפני מי אתם? מתארים. האשריכם של יום כיפור זה העניין של מה? של ההתארות, של הכפרה, של ההתנקות מאחד, של התשובה. מה אשרי מי של סוכות? אשרי מי שלא חטא. מי שחטא ישוב וימחל. האשריכם של יום כיפור זה אשריכם של התארה. האשריכם של סוכות זה אשריכם של השמחה שהיא תוצאה של התשובה. אין לך שמחה כמו שמחה של תשובה. זמן שמחתנו. לזמן שמחתנו אפשר להגיע מתוך זמן כיפורנו. אז אפשר באמת לזכות לשמחה. כמה שאדם יותר זכה לתשובה, ככה בסוכות הוא יותר זוכה לשמחה. יש זמן חירותנו, זמן תחתנו. יש זמן שמחתנו. ביום הזה עם ישראל כולו זכה לקבל מהקדוש ברוך הוא מתנת השמחה. למה? כי הוא זכה להופיע את הכפרה של יום כיפור במציאות. הוא התחיל לבנות את המשכן. כי מה התוצאה הכי חמורה של זה שאדם חוטא? מה הנזק הכי גדול? מה הכאב? מה הצער הכי גדול בזה שאדם חוטא? הסתלקות השכינה. הסתלקות על עני הכבוד. אדם חוטא, אז מגיע לו עונש. בסדר, זה חמור, זה קשה, זה כואב, עונשים, נכון. הדבר הכי נורא שקשה לאדם שחוטא, הדבר הכי נורא, הכאב הכי גדול, כמו שאף אותו ואורות התשובה, הכאב הכי גדול של החטא זה מה? שברגע שאדם חוטא הוא מרגיש שמה? הוא עכשיו מתנתק, נכון? הוא נקרע עכשיו מהקדוש ברוך הוא. התנתקות. הסילוק של השכונה. זה הדבר הכי נורא בחטא. כי הרי אנחנו זוכרים, מה? לא שמעתי. הרי החטא של החוטא הראשון, של אדם הראשון, מה הייתה התוצאה של החוטא הראשון? מה העונש הגדול של החטא? גירוש מגן עדן, סילוק. מאיפה? מלפני השם. סילוק מהשכינה. וכל אדם, כשהוא חוטא, הוא מרגיש שהוא לפני שנייה היה לו קצת יותר גן עדן, ועכשיו שהוא חטא, הוא עכשיו קצת יותר גיהנום. הוא הסתלק מהשכינה. מה? ממילא מגיע לבוש, מגיע שאדם מרגיש שהוא עירום לגמרי, ומגיע מוות, ומגיע כל התוצאות הנוראות, שעוד נדבר עליהם בהמשך. מגיע התוצאה של זה, עצב. בעיצבון תוכל אלה, והאישה מקבלת עצב שבעצב תלדיבנים, מגיע עצב לעולם, ומגיע מוות, ומגיע חיסרון, ומגיע כל היסורים לעולם. שזה התוצאה של הגירוש. ואי אפשר לחזור לאט החרב המתהפכת. אז שיהודי זוכה לחזור בתשובה, שהוא זוכה לחזור ולהיטהר לפני השם, אז באמת שהוא מגיע לסוכות, הוא מלא שמחה. כי הרי המהר"ל מסביר, שעצב זה תמיד תוצאה של חיסרון. ושמחה ממילא זה תמיד תוצאה של מה? השלמה. של חיסרון שאדם זוכה לשלמות, אז הוא זוכה לשמחה. לכן אנחנו, כשמחך יצירך, בגן עדן מקדם. חתונה זה השלמות הכי גדולה, החיסרון הכי גדול של האדם, ומילא השלמות הכי גדולה. ולכן השמחה הכי גדולה של כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל קהלה, גילה, רינה, דיצה, חדווה, רפאים, כל הרשימה של השמחות שיש, כי זה השמחה, 5 קולות, זה שמחה הכי גדולה שיש. כי זה השלמות הכי גדולה, כידוע, כל אדם שלא עשוי, הוא חסר, הוא לא שלם. אנחנו מכירים את כל המדרשים, שדברים על הניסויים והשלמות, כי הם ממש מילה נרדפת אחת לשנייה. לכן ממילא, זה המציאות של השמחה של האדם ששב. ומי שמכיר את התיאור המפורסם של הרמב״ם הלכות תשובה, שאדם חוטא, אז הוא נזוף מלפני השם, והוא הולך עצוב, והוא אבל, והוא לבוש שחורים בגשמיות או ברוחניות, הוא כולו מנודה מלפני השם. אתמול הוא היה נזוף ומנודה לפני השם, והיום הוא רצוי לפני השם, הוא מקובל לפני השם, הוא שמח, הוא מאושר, הקדוש ברוך הוא חזר, הוא חזר לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא חזר אליו. זה סוכות. סוכות, אנחנו זוכרים, קודם כל, לחזור בצל כנפיך, לשבת עם הקדוש ברוך הוא, כמו שמופיע בספרים, בחדר ייחוד, בסוכה. הרי זה מה ש... אני ככה, בשתי מילים, אבל זה מה שאנחנו כזאת אומרים לדוד השם מורי ואישי. אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, אחרי שחטאתי וגורשתי, מה אני מבקש עכשיו? שיבתי בית השם, לחזור. לחזור להיות בבית השם, לחזור להיות לקדוש והקדוש ברוך הוא. כל ימי חיי. מה הפסוק הבא, או הבא הבא, המשך של העניין? כי יצפנני בסוכו. איך אדם, אני קצת מדלג, אבל איך אדם יכול לזכות לשבת בבית השם כל ימי חיי? הרי גם כשאדם בא לשבת בבית השם בישיבה, הוא צריך ללכת לחדר אוכל. הוא צריך... אז איך הוא יכול לשבת בשם כל ימי חיי? איפה שמציאות לשבת בבית השם כל ימי חיי? לשבת בתוכו קדושה כל החיים? שבוע אחד בשנה, סוכות. גם החדר אוכל שלך נקרא... בית השם, אתה יושב בסוכה, אוכל, וזה נקרא מה? מצווה, צילה דמנותה, שכינה עצומה, קדושה עצומה, אור מקיף, כל הסוכה, שכינה, ואדם יושב בפנים ואוכל, ושיבתי בבית השם, אחת שאלתי, זה כל מה שביקשתי אחרי שחטאתי, מיד כי הצפילה לסוכו, הנה, הגענו לסוכות, זכינו לשבת בבית השם כל ימי חיי. אתה יושן בסוכה, זה נקרא בית השם? זה כלל שאדם נמצא בישיבה בית מדרש, זה בית השם, הוא הולך לפנימיה לישון, זה לא בית השם, החדר שינה שלו. בסוכות, כשהוא יושן זה בית השם, כשהוא אוכל זה בית השם, ודאי שהוא לומד בסוכה זה בית השם, הכל הופך להיות בית השם. זאת אומרת, התוצאה של החטא והגירוש, התיקון פה, השמחה פה, המשכן שזכינו לבנות, זכינו לבנות פה משכן, זכינו לבנות סוכה, זכינו לבנות פה מעון לשכינה, ועשו לי מגדל ששכנתי בתוכם ממש. איזה שמחה של השב, איזה תיקון, זמן שמחתנו, מה יהודי יכול בסוכות יותר מאשר לשמוח, שמה, מי שחטא ישוב עם חלו. זה השמחה של חסד התשובה, שמחה שבוקעת את כל הריקים. לכן כל לילה שמחה בית השואבה, שמחה על זה שזכינו באמת לחזור בתשובה וזכינו להתקבל חזרה אצל הקדוש ברוך הוא במאור פנים ולהיות דבוקים בו בכל רמח ושסה. אז זאת ההבנה הראשונה, שאנחנו מבינים פה מהגאון מבינה, שזה ענני הכבוד. לא ענני הכבוד הראשונים, אלא דווקא ענני הכבוד שאחרי החטא. דווקא ענני הכבוד אחרי שזכינו לעשות תשובה, ואחרי שזכינו לעשות את המסע הארוך הזה, ועכשיו אנחנו יכולים לשמוח לפני השם. אלא שבאמת, יש פה עוד נקודה שהיא גם כן מקשרת את המהלך הזה של ראש שלם וכיפור וסוכות, וזה הסבר מפורסם בשם הרב צבי יהודה על המהלך של ראש שנה יום כיפור וסוכות. הרב צבי יהודה אומר, הרי שהמצווה בראש השנה היא לא לתקוע בשופר, אלא מה המצווה בראש השנה? לשמוע כל שופר. לשמוע כידוע זה להיות במצב של פסיביות. לתקוע זה אקטיבי, לשמוע זה להיות מקבל. בשביל לשמוע, בשביל לתקוע אני צריך לעשות משהו, בשביל לדבר אני צריך לעשות משהו, בשביל לשמוע מה אני צריך לעשות? כלום, תעמוד ותשמע. לשמוע כל שופר זה להיות פסיבי. מה? או, אומר הרב צבי יהודה, ביום כיפור זה עוד יותר פסיביות, זה שבת שבתון, שביתה על גבי שביתה. כי זה כל דיני שבת, שזה להיות פסיבי, לא לעשות, למד את מלאכות שלמות לא לעשות. לעצור, ששת ימים תעבוד ועשית ועשית ועשית, ומשביעי, תשבות. אתה עוצר, אתה פסיבי, אתה לא עושה כלום. אין מצווה לעשות לכאורה משהו בשבת. למה תת דברים שאתה כל השבוע עושה ועושה, כל המלאכות שאתה עושה, לעצור אותם. אז זה שבת. אבל יום כיפור זה שבת שבתון, כי חוץ מכל דיני שבת יש עוד מה? חמישה לוין שצריך לשבות מהם, של האיסורים של יום כיפור, אז זה שבת שבתון. כמו שאתה אומר, הרמב"ם קוראים לזה הלכות שביתת העשור. שביתה, כל העניין של החג הזה, של יום כיפור, זה שביתה, להיות פסיבי. וכמו שרוצים, הסוכות, זה שיא הפסיביות. כי איך האדם מקיים את מצוות סוכה, קודם כל? איך מקיים מצוות סוכה? נכנסים פנימה, קודם כל, אדם נכנס פנימה, מתיישב, הוא עשה משהו? לא, בשנייה שהוא ישב בפנים, הוא כבר קיים מצוות סוכה, נכון? והשיא של הסוכה זה לישון. השיא של הפסיביות של אדם, שהוא לא מסוגל לעשות כלום, שהוא לא עושה כלום, שהוא מפסיק לתפקד, זה, שזה כדור, העיקר עניינה של הסוכה, אכילת הרי, הותרה מחוץ לסוכה, שינת הרי לא, אדם יושב בתוך הסוכה, השיא הפסיביות, וזה נחשב, וזה נחשב לו מצווה, זה המצווה של תשבו בנקדור, לישון, לישון בסוכה. אז יש פה מהלך של, כמו שאמרנו, פסיביות. האם הדברים האלה קשורים למה שאמרנו קודם, אל התשובה? האם הדברים האלה קשורים, כמו שאמרתי, אל הקדושה המיוחדת של השנה? אני חשבתי שכן, ופה אני רוצה באמת לחבר את זה. זאת אומרת, אם אני מסתכל על הרצית, אומר שנייה אחת, מי שהתחיל לשמוע קולות של שופר, לקבל את הקול האלוקי אל תוכו, מתוך זה יום כיפור, מתוך זה מגיע אל הפסיביות הגדולה הזאת, שאפילו הוא יושן בסוכה וזה מצווה גדולה. אבל המדרגה, כמו שאמרתי, הכי עליונה, כן, או המרכז של התשבו, כן, תדורו, איפה, איך מקיימים את זה שהסוכה עכשיו היא הדירה שלך, לא בזה שאתה הולך, אפילו לא לגמרי בזה שאתה אוכל, כי אכילת הרי מותר מחוץ לסוכה, אלא שינה. שינת הרי צריך לשם תוך הסוכה. שינה זה התשבו הכי ברור, שזה הדירה שלך, איפה שאתה יושן, נכון?
זה...
עוד מה שאמרנו מקודם, איזה שהוא נכנס פנימה, נכון? הוא נמצא בפנים כבר, כל השכינה של הסוכה הכניס, הוא נכנס לתוך המצווה עצמה. וגם זה יש ממרה בשם הגרא, שאולי נצליח גם להכניס אותה. אז אם אני עוצר פה את המהלך הזה, אני רוצה עכשיו לעבור אל רגע אחד על העניין של השמיטה. יש פה במקור חמש, את המדרש הידוע, המאמר חזל, פורסם שחזל, שאתם... שומעים אותו כל הזמן שדברים השמיטה, רואים אותו בכל המודעות, בכל, אפילו בפרסומות וכו' וכו'. גיבורי כוח עושי דברו, כן, זה פסוק בתהילים שמופיע פה למעלה, ברכו השם מלאכיו, גיבורי כוח עושי דברו לשמוע בכל דברו. גיבורי כוח עושי דברו, במה הכתוב מדבר? אמר רבי יצחק, בשומרי שביעית הכתוב מדבר. בנוב שבעולם, אדם עושה מצווה ליום אחד, לשבת אחת, לחודש אחד, שם השאר ימות השנה. אדם יכול לעשות מצווה יום שלם, שבת שלמה, חודש שלם לעשות מצוות. אלול, אנחנו מתאמצים חודש שלם לעשות רק מצוות. שנה שלמה, אומרת הגמרא, אומרים חז"ל, המדרש פה, ודן, האדם הזה, חמיחק לביירה, קרמה ביירה, הוא רואה את השדה שלו, בור, כן, שומם, את הקרם שלו בור, ויהווה ארנונה ושתיק, והוא נותן ארנונה למי? לרומאים. אדם מוביר את השדה, מוביר את הקרם, אבל מי שיודע, הרומאים היו סוחטים את עם ישראל, מוצצים מהם את האדם עם מיסים וארנוניות וגולגוליות, כמו שחזם תרים את זה, מטילים עליהם מיסים מפה ועד מחר, ויודע חייב לעבוד כל השנה בשדה קשה של להצליח להוציא מהשדה שיוכל לשלם את כל המס שהוא חייב. והנה אדם מגיע לשביעית, והוא מוביר את הכל, אבל זה לא רק שאין לו מה לאכול, אלא מה הוא צריך לעשות? עוד לשלם את כל המיסים, ושותק. יש לך גיבור גדול מזה? זאת אומרת, עליהם דורשים חזל את הפסוק, גיבורי כוח עושי דברו. מה זאת אומרת? למה הפסוק הזה הוא מבטא את שומרי שביעית? אני חושב שיש פה עניין עמוק. הרי איך אפשר לשמור שביעית? איך אני רוצה עכשיו לשמור שביעית? מה אני צריך לעשות בשביל זה? כלום. לא לעשות כלום. עניינה של שביעית, בדיוק כמו שאמרנו, כן? זה שבת שבתון בריבוע שבריבוע, שנה שלמה. זה שאתה יום אחד שבת, או יום כיפור, פעם בשנה, שבת שבתון, גם לא עושה, וגם לא אוכל, לא שותה, לא, כלום. זה אדם יכול לעמוד ביום כיפור פעם בשנה. יכול לעמוד בשבת פעם בשבוע. אבל שנה שלמה אדם לא עושה כלום, ועוד נותן ארנונה, ושותק. אני חושב שהעומק פה של הפסוק, שחז"ל מבררים לנו, הוא מה שנקרא, צריך לתת לנו מכה בראש. גיבורי כוח, ודרך לא רק שבעולם, כשאתה אומר אדם שהוא גיבור, זה אחד שהוא כל היום רץ ועושה, נכון? גיבור, הוא פעיל, הוא. גיבורי כוח, עושי דברו, הם עושים, מה הם עושים? איך הם עושים דברו של השם? לשמוע. הם לא עושים כלום. הם פסיבים לגמרי. העשייה, הגבורה הכי גדולה, זה שהם לא עושים כלום. הם רק שומעים בכל השם. לא עושים שום דבר. בגלל ששומעים בכל השם, לא עושים כלום. וזו העשייה הכי קשה שיכולה להיות. שנה שלמה הוא מוביר את כל מה שיש לו. מבטל את כל המציאות המעשית, את כל ההשתדלות, כל העשייה, את כל היכולת האנושית שלו, ועוד נותן ארנוניה, אני חושב שאולי זו המילה פה, ושתיק. כי הרי, כמו שאמרתי מקודם, בשביל לשמוע מה אתה צריך לעשות, לא לעשות כלום. ואולי הדבר הכי פשוט בשביל לשמוע, אתה צריך גם כן מה לעשות? לשתוק. כי מי שמדבר כל הזמן, כמו שאנחנו יודעים, לא כל כך שומע. אתה צריך בשביל להיות מסוגל להיות שומע, אתה צריך לשתוק. והנה אדם שהוא גיבור כוח, והוא ספר השם, איך? בזה שהוא שומע, הוא פסיבי לגמרי. הוא שנה שלמה פסיבי, לא עושה שום דבר. ואם הוא עושה משהו, זה מה? נותן ניסים לרומאים. אבל הוא שותק לפי שמיה. כי לפעמים אנחנו עושים מה שהקדוש ברוך הוא אמר לנו, אני אומר פה ככה, מוסר שכל אחד מאיתנו צריך להגיד לעצמו, מה שאנחנו עברנו בשנים האלה, אפילו אנחנו עושים כל מיני מצוות שהקדוש ברוך הוא הטיל עלינו, ואנחנו בטוחים שכתוצאה מזה, הקדוש ברוך הוא חייב לעשות מה שאנחנו רוצים. והנה האדם הזה שומר שמיטה, ופחות היית מצפה שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, שלא יצטרך לפחות לתת לרומאים, ארנונה שיעזבו, שלא ירוויח כלום מהשדה, אבל שלא יצא, בנזק, נכון? אני מדברים שהקדוש ברוך הוא יצ'פר אותו על הגבורה שלו, על הסירות נפש המדהימה הזאת. אבל הנה, לא מספיק שהוא שומר שמיטה, הרומאים ממשיכים. הוא שותק. כלפי מי הוא שותק? כלפי הרומאים? מי שאל אותו? הוא שותק כלפי שמיה. ואנחנו הולכים, יושבים את ארץ ישראל, ואנחנו באים ואומרים, אנחנו עשינו, הקדוש ברוך הוא אתה צריך לעמוד בסטנדרטים שלנו. אז הקדוש ברוך הוא הולך בדרך אחרת, אנחנו אומרים, לא נראה לנו. הגאולה לא עובדת כמו שאנחנו עשינו את מה שזה, אנחנו רוצים שתעשה. אתה תעשה, תשמע בכל השם, בגבורה גדולה. ואחרי זה המציאות לא נראית כמו שהיית מצפה, אולי קצת קשה לך, הרומאים ממשיכים וכו' וכו', תשתוק. לשמוע בכל דברו, תהיה מקבל. תהיה כל כולך רצון השם. ואם הקדוש ברוך הוא רצה להוביל את הגאולה, לא כמו שאתה חשבת ככה, אלא ככה, תשתוק. תהיה מסוגל, זה גבורה מאוד גדולה. גבורה מאוד גדולה. לעבוד קשה ואחרי זה לשתוק, לקבל את רצון השם בצורה הכי מוחלטת, זה גבורה גדולה. כן. זה מה שבעצם רציתי לרמוז. הנה, איפה ההבטחה וציוויתי ברכתי? היהודי הזה, תראו מה קורה לו. אין לי זמן פה להיכנס לזה, אבל בהזדמנות, תסתכלו על המדרשים שמתארים, שחזן מתארים מה היה קורה לעם ישראל בתקופת, הרומאים שהיו שומרים שמיטה. יש מדרש בעיכה, מדרש מפורסם, שחקו על משבתיה. המדרש המדורש, מה זה משבתיה? על שבתותיה. שהם היו שומרים את השבת, שבתה עד שבת השם על השמיטה, הרומאים היו מכירים את המדרש הזה? המדרש מביא, המדרש מספר שהרומאים בתיאטרואות שלהם, שאנחנו רואים אותם עד היום, היו מעלים לבימה גמל, ככה מדרש מתאר, גמל, לבוש בסק ואפר. והיה כבר דיאלוג קבוע של השחקנים של הרומאים בתיאטרון עם הקהל. אז היו מעלים את הגמל, מולכים אותו על הבמה, ואז השחקן היה פונה לכל הרומאים הסביעים שם בקהל, והיה אומר להם, אתם יודעים למה הגמל לובש סק ואפר? אז כולם אומרים, למה? אז אומרים, כי הוא אבל. למה הוא אבל? כי הוא עצוב. למה הוא עצוב? כי היהודים אכלו לו את כל הקוצים. וכולם היו צוחקים, שחקו על משבטיה, צוחקים על היהודים. בתקופת השביעית, יהודים היו אוכלים את הקוצים, מרוב שלא היה מה לאכול. לא היה בציוויתי את ברכתי. עוד היה מצב שהיה מאוד מאוד קשה להמשיך לשמוע בכל דברו. מה זה?
סוכה שנתית.
או. אז אנחנו פה, זאת אומרת, לשתוק, כן? ולראות ההבטחה בתורה, ולמרות זאת, כן? זה צריך גבורה מאוד גדולה, בשביל להבין שהחשבון פה הוא לא תמיד במיידי, לא תמיד קצר טווח, לא תמיד רואים אותו. בצורה, הייתי אומר, הפשטנית, כמו שאנחנו מתכננים אותו. לפעמים אולי גם כן. לא, לא, חס שלום, אנחנו אומרים שאסור שיהיה, אבל יכול להיות גם ככה. זאת אומרת, יוצא פה דבר מאוד עמוק. שהגדלות של האדם ששומר שביתה, בזה שהוא מבטא לגמרי. אם בשבת אנחנו מפסיקים לעשות ליום אחד, המדרש גם מתאר שהיו צוחקים על יהודים שלא עובדים בשבת, אבל לא ניכנס לזה עכשיו, אבל אם, אנחנו, אם בשבת אנחנו לא עובדים יום אחד, בשמיטה אנחנו לא עובדים שנה שלמה. זה גבורה אדירה של פסיביות מוחלטת. בעצם, אני חושב שבעומק, ואין לנו זמן להאריך בזה, אבל בעומק, הרי זה הגמרא המפורסמת במקום שש, במקור שש. שהגמרא אומרת, בשעה שהקדימו ישראל נעשה ונשמע, אז יצא בת קול ואומרה, מי גילה את רז שמלאכי השרת? למה זה רז שמלאכי השרת? מאיפה דורשת את זה הגמרא? מהפסוק הזה. ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח עושי דברו לשמוע בכל דברו. רשע עושי והדר לשמוע. הגדולה העליונה של עם ישראל במעמד הר סיני, שאמרו נעשה ונשמע, היה באמת שהם גילו את הרז של מלאכי השרת. איך הם היו כמו מלאכי השרת? מהפסוק הזה, גיבורי כוח עושי דברו, לשמוע כל דברו. קודם אמרו נעשה, ורק אחרי זה נשמע. זה אותו הפסוק שדרשו חז"ל על שומרי שביעית. זאת אומרת, התכונה, הסגולה הישראלית שנעשה ונשמע, שזיכתה אותם במתן תורה, שזיכתה אותם בכתרים של, של נעשה ונשמע, היא באה לידי ביטוי בצורה הכי בולטת אצל אותם שומרי שביעית. אצל אותם שהם שומעים בקול השם. כי מה היה בנעשה ונשמע? עם ישראל אמר לקדוש ברוך הוא, כשכל האומות עשו חשבונות, מה כתוב בתורה וכל וכל, מה עם ישראל אמר? נעשה ונשמע. מבטלים את כל הרצונות והמחשבות שלנו לקדוש ברוך הוא. מקבלים את התורה בלי שאלות. מבטלים את כל כולנו לרצון השם. זה הגדלות של, של לשמוע בכל דברו, להיות שומע, להיות מקבל מהקדוש ברוך הוא. זה המצב שבמעמד הר סיני. אולי עכשיו אנחנו מבינים את ה... ככה מופיע בחסידות, את הסוד של מה עניין שמיטה אצל הר סיני. הרי כל פרשת השמיטה כתוב מה? איפה היא מופיעה פרשת השמיטה? בפרשת בהר. ועל זה מופיעה השאלה המפורסמת, מה עניין שמיטה אצל הר סיני? ככה מופיע, ראיתי ברב צדוק קצת בעניין אחר, אבל אולי פה אפשר לראות את היסוד הזה. אני חושב שזה העניין של הקשר של עניין שמיטה אצל הר סיני. אין לנו זמן עכשיו אולי לעבור על כל המקורות האלה, אבל בעצם אנחנו מתחילים להבין שבהר סיני כבר מופיע הסוד שמתגלה אחרי זה בשנת שמיטה. כי שנת שמיטה אמרנו זה ביטול של כל העשייה האנושית. הרב בהקדמה לשבת הארץ אומר שמה שעושה השבת לאדם היחיד עושה השמיטה על האומה. מה שאנחנו, אדם היחיד כל שבע ימים או כל שש ימים יש לו יום שביעי, לאומה כל שש שנים יש שנה שביעית. השבת לפרט היחיד זה השמיטה לכלל. זה שנה שלמה שאומה שלמה הופכת כל כולה שבת להשם. הביטוי, כמו חשמלו מחזל, שמופיע על שבת, שבת להשם, מופיע גם כן על שבתה הארץ, שבת להשם. פה זה אומה שלמה ששובטת לשם שמיים, ופה זה כל יחיד ששובט לשם שמיים. אם נחשוב על זה טוב, יש גם כן לא רק כל שש שנים שנה שביעית, או, אלא גם כל שבע שמיטות, יש יובל. מה זה יובל? יובל, יפה, זה כבר, על גבי השבע שמיטות מופיע שנת היובל. מה קורה ביובל? או, זה כבר השבת שבתון של אומה. זה כבר, כמו שהזוהר קורא, אלמא דחירו. זה כבר חירות עליונה. כי מה קורה ביובל? לא רק שכל מה שעבדת אתה לא עובד, כל מה שעבדת 49 שנה מתבטל. קנית, מכרת, קנית, מכרת, השדה הזאת עברה אלף ידיים. מה קורה בשנת היובל? תשובו. כל השדות חוזרים לבעליהם המקוריים של ארץ ישראל, מימי יהושע בן נון. לנחלות שלהם מתקופת. כל מה ש... תחשבו כמה ידיים השדה הזאת עברה ב-49 שנים, כמה אנשים השתדלו ואמצו ועבדו וסחרו ומחרו והרוויחו והפסידו וירדו ונפלו בבורסה וזה, והכל התבטל. למה? מבטלים את כל מה שעשינו למה? לרצון של השם בכיבוש ארץ ישראל. לנחלה, כמו שהיא מגיעה לפי שורש הנשמה, לשבט הזה, למשפחה הזאת, הכל חוזר לשם. תשוב. יהודי מכר את עצמו לעבד. מה קורה בשנת היובל? עבדים חוזרים. הרי עבד רגיל חוזר, 6 שנים. מי שאומר, אהבתי את אדוני, אז הוא רוצה להיות עבד עולם. מה זה עולם? עולמו של יובל. ביובל הוא חוזר. אבל תשימו לב, כשהוא בא ואמר, אני רוצה להיות עבד, מה עושים לו? אוזנו. למה? אוזן ששמעה על הר סיני. הר סיני זה לשמוע. לשמוע את מי? כל השם. אוזן ששמעה על הר סיני. עבדי הם, ולא עבדים לעבדים, וזה הלך וקנה אדון לעצמו. מה יעשה? ירצעו את אוזנו. אתה צריך להיות שומע למי? לקדוש ברוך הוא. ומה אתה עשית? הפכת עצמך למה? שומע לבשר ודם. אז את האוזן רוצים. כי פגמת פה מדרגת הלשמוע בכל דברו. כי מה כל עניינו של עבד? מה עבד עושה? מה עבד עושה? מה? מה שהאדון אמר לו לעשות, נכון? הוא כל הזמן, העבד מה צריך לעשות כל הזמן? לשמוע, מה האדון אומר לו? זה מה שהוא עושה. אם האדון לא אומר לו לעשות, מה הוא עושה? כלום. האדון אומר לו, עבד כל כולו, פסיבי, כל כולו. מה שקנה עבד, קנה רבו, הוא כל כולו שומע לאדון. אין לו אישיות שלו, נכון? הוא כל כולו פסיבי. אנחנו פסיביים, לא לבשר ודם. רק לדבר אחד בלבד. למי? לרצון של הקדוש ברוך הוא. לכן אוזן ששמע על הר סיני, נעשה ונשמע, ויהיה לך עכשיו שומעת לבני אדם, רוצים את אוזנו. ואפילו אדם כזה, היובל בא ומה? מחזיר את האוזן שלו לשמוע, כן. ואז זה מעל, למעל לדרך הטבע. נכון? זאת אומרת, צריך פה ביטחון בהשם כפול. 3 שנים. זאת אומרת, שבעצם ביובל מתברר שכל העשייה האנושית של 49 שנה מתבטלת. ואפילו העבד הזה שיפסיק לשמוע בכל השם, התחיל לשמוע עכשיו מה שבני אדם מצווים אותו לעשות, ולא את מה שהשם מצווה אותו, עושה את דברו לשמוע בכל דברו של השם. ורצו את אוזנו בגלל זה, אפילו הוא עכשיו חוזר לשמוע את כל השם. אתם יודעים למה? מתי העבדים משתחררים? מתי העבדים משתחררים משנת היובל? לפי ההלכה? מה? לא, זה במהלך השנה על עבד רגיל, אבל בשנת יובל, מתי העבדים משתחררים באמת? ביום כיפור כשהם מה? מתי הם משתחררים? כשהם שומעים את מה? כל השופר. הנה הרב צבי יהודה שאמר לנו שהכל מתחיל ממה? כל המהלך של הגאולה והשחרור מתחיל מלשמוע את כל השופר. הנה, מבחינה הלכתית הרי כתוב בתורה יום תרועה, אבל אנחנו לא יודעים, הרי הגמרא אומרת, מאיפה אנחנו יודעים שתוקעים בשופר בראש שנה? אבל לא כתוב בשום מקום שראש שנה תוקעים בשופר. מאיפה הגמרא בראש שנה לומדת את זה? הגמרא, תקיעת השופר שראש שנה לומדת מתקיעת השופר של... יום כיפור של יובל. והנה נסגר המעגל. המעגל, בעצם כל התקיעות שאנחנו שומעים אותן בראש השנה, שהם הפכו אותנו לשומעים, וזה הביא אותנו יום כיפור, וזה הביא אותנו לסוכות, ואז אמרנו שסוכות זה ללכת שנה שלמה, להפוך את זה לשמיטה, זה להפוך את זה לשנה שלמה. ואחרי זה להפוך את זה לשבע שמיטה, להפוך את זה ליובל, שם שומעים תקיעת שופר, שמנה לומדים את התקיעת שופר של ראש השנה. הנה חזרנו להתחלה. זה הכל העניין של השמיעה, של ההתבטלות אל רצון השם. מי שעמד במעמד הר סיני ושמע את כל השופר שעולה וחזק מאוד, וקולות השופר האלה, הוא התבטל כל כולו אל שמיעת הקול האלוקי, הוא זה שבסופו של דבר יגאל לאלמא דחירותא, לחירות העליונה של היובל. הוא באמת יזכה לראות את הגאולה הגדולה של העם ושל הארץ. אלא אני רוצה, הזמן שלנו פה מתקצר, אז אני רוצה להוסיף פה עוד נקודה אחת. המשמעות, או אני אוסיף שתי נקודות. אני חושב שזה נקודה עמוקה גם של הושענא רבה. כי הרי הושענא רבה, מי האושפיזין שלנו היום? שאנחנו זוכרים, מה? דוד המלך. דוד המלך יש בו שני דברים, שני צדדים. תמיד אנחנו מדגישים דוד המלך. צד אחד שהקים אולה של תשובה, אז זה מה שאמרנו מקודם, שסוכות זה הסיום של מה? של תהליך התשובה. ודוד המלך מצד שני, הוא מופיע את הספירה של מה? מלכות, נכון? מלכות מוגדרת דלייטלה מגרמה כלום. מלכות זה שאין לה מעצמה כלום. ורצינו, תמיד היה חוזר על זה, שדוד המלך זה הביטוי של שיא הענווה, ואנוכי תולעת ולא איש, זה גם כתוב, נכון? ליבי חלל, ואנוכי תולעת ולא איש, ככה רצינו היה אומר, זה שיא הענווה. דוד המלך כל כולו מתבטל אל הרצון של הקדוש ברוך הוא. זה בדיוק העומק ששמענו על סוכות. כי אדם, ככה מופיע בכל הספרים, ומניח שהדברים האלה דוברו וידוברו. אדם אוסף ואוסף ואוסף, חג האסיף, אוסף, 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 מכניס את הכל הביתה, מה הוא אומר? אני יוצא החוצה לדירת הרי, זה לא שלי. הכל שייך למי? לקדוש ברוך הוא. כל מה שאני עשיתי, זה לא אני, אני רק צינור להופעת השפע הזה, זה לא שייך לי. זה אומר לנו סוכות, כל הביטחון שלי הוא לא במעשה ידיי, הוא לא באשם. הרי זה עניינה של, חג, של, 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 של כל שנת השמיטה. שאני מפסיק לעשות, מפסיק לפעול, מפסיק לחרוש, וכשאני מפסיק לעשות ולחרוש ולפעול, מי בדיוק ינהל את המציאות? מי ידאג שהכל יצמח והכל... מי יעשה את זה? הקדוש ברוך הוא. ביטחון, כמו שאמרתם, ציוויתי ברכתי, הקדוש ברוך הוא יעשה את הכל. אני חושב שיש פה עוד עניין אחד קטן נוסף. יש כן מצווה, אמרנו זה הכל פסיביות, אבל יש מצווה אחת שהיא מצווה אקטיבית. והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. יש עניין מיוחד לאכול את הפירות של שנה השביעית. למה? יש בהם קדושה. זאת אומרת, זה שנה שיש מצווה לאכול בה. מה זה מזכיר לכם? סוכות. הנה עוד פעם ראינו את המפגש של סוכות עם השמיטה. אני חושב שיש פה עניין אפילו נוסף שאפשר לחבר אותו יותר עמוק. כי הרי מתי הייתה מצווה לאכול? מתי בשחר ההיסטוריה הנשית הייתה מצווה לאכול? מה? יש, נכון, הקורבנות זה כבר, אבל אני אומר, המצווה הראשונה, הראשונה לאכול, מתי היא הייתה?
מצווה הפוכה, לא?
מה? או, הייתה מצווה לא לאכול מעץ הדעת, נכון? וכיוון שאדם חטא, אמרנו, משם הוא הסתלק מגן עדן, ופה התחיל הגירוש, ואחרי זה השמחה של התשובה, נכון? או, אלא שאנחנו שוכחים לפעמים שכתוב שם, מכל עץ הגן, אכול תאכל. ומעץ הדעת שבתוך הגן לא תאכל ממנו, כי הוא אכול ממנו תמות וכו' וכו'. או, המצווה הראשונה הייתה לאכול מעץ, ואת העץ הזה לא אכול. הייתה לו קודם כל מצוות עשה, ואחרי זה הייתה לו מצוות לא תעשה. והוא הפך את הכל למצוות לא תעשה. הייתה, אם הוא היה, מופיע בספרים שהוא היה באמת זוכה לאכול מכל עץ הגן, הוא לא היה נופל, וכל, לא ניכנס לזה עכשיו. זאת אומרת, שמתי אנחנו זוכים לחזור לגן עדן? אמרנו, כשמח היית צריכה, מתי אנחנו זוכים לחזור לגן עדן? שנת השמיטה. כי הרי ברגע שאתה מגורש מגן עדן, אז אמרנו מה התחילו? העבודות, הזיעת הפכה, בעיצבון תוכל אלה, בחריש, בקציר, לזמור, כל הדברים הקשים התחילו בגלל שאתה מגורש מגן עדן. לפני כן בגן עדן, המציאות הייתה מושלמת. לא היה צורך בכל העבודות האלה. אני פשוט יוצא ששמיטה זה לא שאני רק עוצר מבטל הרצון האלוקי, אלא אני חוזר אל הרצון האלוקי המקורי של גן עדן, שמה? שבו המציאות הייתה כולה מושלמת ולא היה צורך בכל העשייה האנושית היום, של בזיעת הפכה, של ביצבון, כל החיסרון של המציאות, שזו התוצאה של החטא של אדם הראשון. ולכן בשנת השמיטה זה בחינת גן עדן. אדם לא עושה כלום, ומי מעלה עד מן הארץ, משקה את הגן, מי מטפח את הכל? הקדוש ברוך הוא, אני הולך בגן עדן. אדם יוצא השדה, לוקח, כמה? מזון שלוש סעודות, יותר מזה, אסור לקחת מהשדה, למה? רק מה שאתה צריך. אין אסיף, נגמר, אין חג האסיף. עכשיו הכל שייך לקדוש ברוך הוא, אתה נמצא בגן עדן. פה המציאות הזאת באה לידי ביטוי בשנת השמיטה. בעזרת השם, שנזכה באמת מתוך ההתבטלות שלנו לרצון השם, בהבנה שזה העומק של התשובה, בהבנה שזה העומק של כל מעשה התשובה וכל מצוות התשובה וכל חסד התשובה, לזכות מתוך זה להגיע לשמחה של התשובה, ואז נזכה לשמחך את שיחה בגן עדן מקדם. נזכה שלא יהיה בעיצבון, נזכה שלא יהיה בעצב אצל לבנים, שלא יהיה את כל מציאות של המוות ושל החיסרון. נזכה לראות איך משמיטה לשמיטה אנחנו יותר ויותר זוכים לשמוע את כל השם. מי ששומע את כל השם, מי שמתבטל לרצון האלוקי, הוא מקבל את מידת המלכות. כל כך חסר היום בעם ישראל, בהנהגה, מלכות. מלכות זה לשמוע בכל השם. מי ששומע בכל השם כבר לא מפחד מכל הגויים, מכל אומות העולם ומכולם. לשמוע בכל השם, זה ממלא את האדם במלכות, שהוא מבטל, אין לו מעצמו כלום, הוא מבטל כל כולו לרצון השם. בעזרת השם, מכוח שנות השמיטה הזאת נזכה אנחנו, בתוך כל כלל ישראל, לשמוע בכל השם, לחזור בתשובה שלמה, לזכות באמת לשמחה הגדולה, לטהרה הגדולה של התשובה, בגן עדן מקדם.